שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, מנדי אור. רגעים מיוחדים מאוד. גם שבוע שפותח, מבשר את ימי החנוכה, וגם דקות שמסיימות, שחותמות את חג הגאולה, י"ט כ' בכסלו. עבורי, י"ט כסלו זה הפך להיות החג הארוך ביותר בשנה. פעם י"ט כסלו היה רק יומיים, יום טוב שני של גלויות, אבל י"ט וכ', אבל היום י"ט כסלו, עבורי לפחות, טורף מלפניו ומאחריו, הוא נמשך בערך שבועיים, אני לובש את הקפוטה של שבת, בערך בט' בכסלו, ואפשוט אותה בנר ראשון של חנוכה ביום חמישי השבוע, מיום חמישי עד יום חמישי במשך שבועיים, אני חורש את הארץ לאורכה ולרוחבה, להסביע את תשוקת העדרים, להסביע את תשוקת העם, את תשוקת ההמונים, גברים, נשים, נוער. אני הייתי השבוע באולפנות, הייתי בישיבות, בישיבות תיכוניות, בישיבות חרדיות, בהתוועדויות, בכנסים, בהרצאות, בכל באמת עם ישראל על כל גווניו ותפארתו. לדבר על חסידות, לדבר על התעוררות הנשמה, לדבר על ספר התניה, לדבר על כל הבשורות הגדולות שהכניס אדמור הזקן בעל התניה והשולחן ערוך לתוך עולם החיים היהודיים. היום באופן מיוחד, באופן שונה, אני רוצה לחזור וורט ליטאי ליוטט כסלב. בימים האחרונים ראיתי שורה אחת, אולי היא אפילו חצי שורה, מילים ספורות, בספרו של הנציב מוולוז'ין, בפירושו העמק דבר על התורה. המילים הללו לא נותנות לי מנוח, ואני חושב שמעולם לא הבנתי כל כך את הבשורה, את המטרה, את התשוקה, את השאלה הגדולה שאיתה מתמודד ספר התניה, כמו שעזר לי להבין אותו גאון מבית וולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין, הנציב מוולוז'ין. הבעיה שהוא מעורר, לעניות דעתי, היא הבעיה הגדולה, שעליה בעצם מבסס אדמור הזקן את כל ספרו, הוא מנסה לתת לה את הפתרון שלו, הפתרון החבדי, הפתרון של החוכמה, בינה ודעת. אני אומר בבדיחות הדעת שמאוד מתאים היום חף בכסלב, לחזור דווקא וורט ליטאי, ולא וורט חבדי, כי יש סיפורת מאוד מאוד מעניינת, היא שפרפרת אנקדוטה מאוד מאוד מעניינת על היום הזה, כף בכסלב. כתוב, כך מספרים אדמורי חבד, שהאדמור הזקן השתחרר ממאסרו, בישרו לו ביוטט בכסלב, השחרור בפועל היה בכף, לכן אנחנו מציינים את חג הגאולה יומיים, לא אומרים תחנון, הן ביוטט והן בכף. אותם רוסים, אותם גויים, חיפשו בית יהודי להביא אותו אליו, לשחרר את השבוי, את האסיר, את החטוף, לשחרר אותו, להביא אותו לבית יהודי. בפטרבורג לא היו יהודים. היה אסור על יהודים תחום המושב, היה אסור להם לגור בעיר מכובדת, עיר יוקרתית, עיר ממשלתית כפטרבורג. באותה עיר נכבדה גרו ממש יהודים ספורים. היה חסיד של בעל התניה, יהודי עשיר ומבוסס ומקושר, שהוא הייתה לו רשות לגור בפטרבורג. והם התכוונו לקחת את בעל התניה אל הבית של אותו חסיד. אבל הם לא ידעו פרטים. והם ראו על לוח המודעות או על תיבות הדואר שם יהודי, הקישו בדלת והשאירו שם את בעל התניה. הייתה טעות. טעות שבאווירה של אותם ימים, הייתה טעות איומה ונוראה. היהודי שפתח להם לא היה חסידו של בעל התניה, הוא גר קומה מעל או קומה מתחת. מי שפתח להם היה יהודי מתנגד מושבע, יהודי תלמיד חכם עצום, יהודי בר אוריין, אבל באווירה הקשה והלועטת של אותם ימים, הוא היה יהודי שהתנגד לחסידות עד עומק נפשו. הוא פותח את הדלת ורואה מול העיניים את רבינו הזקן אצלו בבית. רבינו הזקן היה בכלא. רבינו הזקן היה בבית האסורים. והנה הוא השתחרר והוא אצלו בבית. אדמור הזקן התבטא אחר כך, שהשעתיים בבית המסנגד היו קשות לו מאוד, ואפילו הוא אמר ביטוי יותר חמור שלא צריך היום להלהיט את הרוחות ולחזור אותו. אבל הוא אמר שהשעתיים בבית המתנגד היו קשות לו מאוד. כי ההצקה מתוך הבית, מתוך המשפחה, היא הרבה יותר כואבת. אותו מתנגד כמובן התכוון לפי דעתו לטובה, זה לא הייתה חס ושלום מחלוקת ילדותית, זה הייתה מחלוקת שלדעתו הייתה לשם שמיים, מתוך טענות קשות וגדולות, שהטרידו את המתנגדים באותם ימים, מחשש מהתנועה החדשה שצומחת, אבל אדמור הזה כן התבטא שהשעתיים האלו בבית המתנגד, היום, כף בכסלב, היו קשות מאוד. אבל היה שם עוד דבר יקר שהרבי נהג לספר אותו שוב ושוב. אותו יהודי מתנגד, שהיה באמת בעל מעלה ובאמת בעל צורה, ידע שעומד לפניו גדול בישראל. ידע שרבינו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך הוא גדול אמיתי בישראל. אני מסכים איתו, אני לא מסכים אותו, אבל עומד לפניו תלמיד חכם עצום. ועם כל הכעס שלו, וכל האש המחלוקת שבערה, הוא טרח הרבה, והוא הכין קוסטי לאדמור הזקן. הוא אמר, תשתו, באתם בצלי בבית, צריך לקיים הכנסת אורחים, תשתו. באותם ימים להכין קוסטי זו הייתה מלאכה. והוא הכין לאדמור הזקן קוסטי. והאדמור הזקן התעקש לא לעזוב את הבית לפני שהוא סיים את כוס התי האטומה. פתאום באו החסידים, הבינו את הטעות, פרצו פנימה להוציא אותו. והאדמור הזקן לא קם מהמקום, עד שהוא כיבד את בעל הבית ושתה את הכוס. הרב פעם, ביוטט כסלב תשכבב, הרב סיפר את הסיפור ושאל, מה העניין הזה? מה כל כך חשוב לספר שאותו יהודי מתנגד יכין קוסטי, והאדמור הזקן התעקש לא לקום מהמקום עד שהוא סיים את הקוסטי, הוא חשש מבלטשחיס, מה פה העניין? אלא זה עניינו של יוטט כסלב. יוטט כסלב הוא לא הניצחון על ההתנגדות. יהודי לא מנצח יהודי. יוטט כסלב זה היום שהתגלה מהשמיים, שאין סיבה להתנגד. שבאמת בעומק הדברים אין התנגדות. וכיום ברור, יותר מ-200 שנה אחרי, שרואים שכל החששות, הרי היו, החסידות לא הורידה יהודים ביראת שמיים, אלא היא חזקה את היראת שמיים, ולא הורידה את הלמדנות אצל יהודים, אלא להפך, הפריחה את הלמדנות בכל שדרות עם ישראל. אז באמת, יוטט כסלב לא ניצח אף אחד, חס ושלום, חס וחלילה, יהודים לא מנצחים יהודים, לא עולה על הדעת מילים כאלו אפילו. יוטט כסלב זה היום ששבר את המחיצה, זה היום שנאמר משמיים שהעולם מוכן לגילוי החדש הזה של תורת הבעל שם טוב. אז אם העולם מוכן, וביום הזה בעצם התחיל השלום בין החסידות להתנגדות, לא נוצחה ההתנגדות, אלא התחיל השלום האמיתי, אהבת רעים, אהבת ישראל, כמו שראינו אחר כך בדורות הבאים, אצל תלמידיו של הגאון, אצל רב חיים מוולוז'ין, אצל רב איצ'ל מוולוז'ינר, אצל כל משפחת סולובייצ'יק, אצל גדולי ישראל האמיתיים בדורות הבאים, נחלשה מאוד עד שנעלמה אפילו ההתנגדות לחסידות. כל מאורי ליטא שהזכרנו היו ידידים ומקורבים, עם אדמורי חב"ד, עם מאורי החסידות האחרים, כל אחד במקום מגוריו. זה הכל התחיל ביוטט כסלב, שלא היה ניצחון, אלא להפך. הוסר הגל הזה, הוסרה המחיצה, הוסרה המצבה, שהפרידה בין יהודים, ולהפך נעשה שלום ואהבה. אז כמה מתאים בכף בכסלב, ביום של שלום בין החסידות להתנגדות, להתחיל את ההתוועדות הזו, דווקא עם וורט ליטאי. ואני רוצה לחזור באמת, וורט שראיתי ממש פעם ראשונה בחיי בימים האחרונים. אבל אני הודעתי, העומק שלו, הוא חודר עד עמקי נפש, הוא מטלטל את הנפש, הוא אומר את הדברים העמוקים ביותר, שקשה למצוא את המילים, להלום אותם. ואירה יעקב מאוד, ואיצר לו. אתמול קראנו. ואירה יעקב מאוד, ואיצר לו. יעקב אבינו שומע את הבשורה, הוא מקבל את הדוחות המודיעינים, שעשיו מתקרב עם 400 שכירי חרב. קם עליו להורגו, ואני מתי מעט ועיקוני. והתגובה של יעקב נוראה. ואירה יעקב מאוד, ולא סתם ואירה. גם אצל משה רבינו נאמר, ואירה משה. אבל התורה אומרת לשון עוד יותר חריפה. וייצר לו. איך אני אגיד בצורה פשוטה שתהיה מובנת לנו, בלי חס ושלום, להמעיט? וייצר לו. יעקב אבינו כביכול הרגיש צער, הרגיש לחץ. הרגיש, ממש, אתם יודעים, יש פחד שיושב בערכתי התודעה, ויש פחד שכביכול במילים שלנו, מאיים, מלחיץ. ואין מפרש מכובד במהלך ההיסטוריה, שלא עוסק בשאלה, ואירה, וייצר, בחור שבאבות, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לך פעמיים, הן בהליכתך לחרן והן בחזרתך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, ואירה, ועוד ואיצר? מה זה הוויר הוויצר הזה? אומר הנציב מוולוז'ין, בעמק דבר, כמה מילים, שהמילים הללו מטלטלות. ואירה, יעקב פחד. למה פחד? רשי אומר, שמגרם החטא, יש כל מיני הסברים. פחד שמה יהרוג, שמה יהרג וכו' וכו', יש כמה וכמה הסברים כבר. אבל הגאון מוולוז'ין אומר אחרת. ויירא יעקב פחד, וייצר נעשה לו צער מזה שהוא פוחד. מהפחד, מהפחד. יעקב אבינו לא פחד מעשיו. הוא פחד כביכול, אני מצטער מוריי ורבותיי על המילים הלא מתאימות, רק לסבר את האוזן. הוא כביכול פחד מעצמו. כשהוא מרגיש את הפחד שלו מעשיו, פתאום הפחד הזה מבשר לו שהוא כביכול אינו ראוי לנס, אינו ראוי להצלה. מה גרם לו לחשוב שמה גרם החטא ונתמעטו זכויותיו? הפחד עצמו. מה פתאום אני פוחד ממנו? איך מתעורר בי רגש היום כזה של פחד מהרשע הזה, מהסטרה אחרה הזה? התשוקה הזאת, הבעלה הזאת, החרדה הזו, כאילו פתאום, אני מצטער שוב על הביטוי שאני אומר, העירה איזשהו מבט פנס אצל יעקב אבינו לתוך עצמו כביכול. והוא אמר, אם אני פוחד, כנראה שאני לא ראוי לנס. הוא פחד מהפחד. הפחד היה אצלו איזשהו גילוי פנימי על עצמו, שכביכול חס ושלום נתמעטו זכויותיו חלילה. נעזוב את יעקב אבינו, לא מתאים בכלל, לדון בסוגיה הזו. אבל כן, נשתמש בזה כמשל לעצמנו. זאת הרי הנקודה. אז אני עוזב את יעקב אבינו, אבל אנחנו מדברים על עצמנו. בעצם, הנציב מוולוז'י נוגע פה, בבעיית הבעיות של היהודי עובד השם. הפחד שלו מעצמו. הפחד שלו ממה שמתחולל לו, מהאש הבוערת שבוערת לו בתוך הנפש. לא מזמן אמר לי בחור, הרב, אם מישהו היה יודע מה יש לי בראש. כלפי חוץ אני אישי ובוכר. אני הולך עם הכובע והחליפה ומתפלל שלוש תפילות ביום ולומד ומצטיין. אבל בשוכבי בלילות, כשאני נמצא ביני לבין עצמי, כשיש לי מחשבות של בחירה אמיתית, מה הייתי עושה אילו? אילו היה לי חופש, אילו הקדוש ברוך הוא היה מכבה את המצלמות, אילו הייתה לי בחירה אמיתית. מי יודע לאן המחשבות שלי, לאן המידות שלי, לאן הרגשות שלי לוקחות אותי. התסביך האמיתי של יהודי עובד השם זה עם עצמו, לא עם החוץ. להפך, למה הוא חושש מהחוץ? כי הוא מכיר את עצמו. והוא אומר, אני יודע הרי עד כמה אני שפל, אז אני לא ראוי לחסד. אני לא גדול כמו שאני, אני לא קדוש כמו שאני. וזאת בעצם הבעיה הגדולה של ספר התניא. זאת שאלת המבוא, שאלת המפתח של ספר התניא. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. שואל בעל התניא לבאר היטב, איך הוא קרוב מאוד? מילא בפיך, מילא לעשותו, אבל בלבבך? יש מישהו אחד שיכול להגיד שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא בלב? שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא בבחירות שלו? שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא באהבה שלו? שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא בעירה שלו, בפחדים שלו? הרגשות הם הרי באמת מה שאנחנו. הם התצלום של הנפש. הרגש שבוער בנו זה הכי אני. ואז יהודי אומר לעצמו, אני חצוי, אני מפוצל. נכון, אני עושה עם הידיים מה שאני צריך, אני עושה עם הרגליים מה שאני צריך, אבל מי אני? מה בוער בי? מה מעניין אותי? איפה השמחה שלי? איפה החיות שלי בקיום מצווה? איפה ההתלהבות שלי בקיום מצווה? זאת הבעיה האמיתית של יהודי עובד השם. למה על נכס חומרי אני מוכן להוציא כסף? בקשו ממני עכשיו לקנות אוטו, לקנות בית, האישה תרצה לשדרג משהו, אוהו, אני אתאמץ, אני אביא את הכסף. אבל כשאני צריך בערב סוכות לקנות את רוג, לקנות לולב, פה אני מרגיש מצוקה. איך אני אסתדר עם כל צורכי החגים? האתרוג עולה עשירית ממה שאנחנו מוציאים על שטויות אחרות. אבל פה אני לא מוצא את ה... וזה באמת הכאב האמיתי של יהודי עובד השם. איפה הבלבבך שלי? איפה הפנימיות שלי? מה שמפחיד אותנו? זה הפחד מהפחד. הפחד, הידיעה שאנחנו פוחדים, שאנחנו לא שולטים על העולם הפנימי, והעולם הפנימי אולי הוא רקוב ומושחת ומכוער. בצורה הרבה יותר עדינה, אני באמת, סליחה שאני ככה אומר את זה, מחבר את זה באותו משפט, רק ממש כרמז לזה. מספרים על אותם ימים של ראשית ימי החסידות. היה אז מגאוני הדור, מגאוני העולם, רב פנחס בעל האפלואה, המקנה, פנחס הלוי הורוויץ, והם היו הרי שני אחים, הוא ורב שמואל שמלקה, שני גאוני עולם, והאפלואה התחיל לשמוע על ההתפתחות החדשה הזו במזריץ', קודם הייתה במז'יבוז', עכשיו במזריץ', המגיד. ועניין אותו מאוד מה קורה שם. הוא היה גאון עולם, הוא היה יהודים חושים עצומים, הוא כנראה התחיל להכיר יהודים שחוזרים ממזריץ', והוא שמע על הגאונים שיושבים על שולחנו של רבר, ועניינה אותו מה זה התופעה הזאת. אז פעם שהוא עבר שם, הוא נכנס למזריץ' והסתכל. והאמת היא שהוא לא מאוד התפעל, בסדר, שמע דברי תרא, יש עוד דברי תרא בעולם. לא בטוח שהדברי תרא האלה התחברו אל שורש נשמתו, התחברו אל עניינו בעולם, והוא החליט לעזוב. הוא היה שם יום יומיים, והחליט לעזוב, אבל לפני שעוזבים, הרי צריכים להתנהג בנימוס. אז הוא הלך לרבר למגיד להגיד שולם, להגיד פרידה. המגיד אמר לו, תשמע, תיכנס, אתה הולך, לפני שאתה עוזב, תיכנס לבית המדרש. יושב שם יהודי על יד התנור. תיגש, תגיד לו שיגיד לך משהו. על יד התנור ישב רב זושה. רב זושה, מה אני פה לי? רב זושה היה אדם, אני מרוד. נראה כאיש פשוט, שישב על יד התנור ולמד גמרא. רב פנחס ניגש אליו, ואמר לרב זושה, המגיד אמר, הרב אמר שתגיד משהו. רב זושה הסתכל ואמר, אני אגיד לכם? אתם גאון עולם, מה אני יכול להגיד לכם? אני יהודי פשוט, שלומד גמרא ברכות. מה אני יכול להגיד לכם? אבל הרב אמר שתגיד משהו, אז תגיד. רב זושה הצביע לו על הגמרא שהוא למד, והוא אמר, תראה מה כתוב פה. הגמרא שואלת, במקרה שיש רק 9 יהודים בבית הכנסת, הגמרא שואלת, האם ארון הקודש, יכול להצטרף למניין? 9 וארון מצטרפים? ואז הגמרא שואלת, וכי ארון אדם הוא? איך ארון יוכל להצטרף, איך ירון אדם הוא? אז הגמרא עוזבת את זה ומחפשת פתרונות אחרים. שואל רב זושה, אולי רב פנחס תסביר לי מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה. בהתחלה הגמרא אומרת, אולי ארון יוכל להצטרף למניין, ואז הגמרא שואלת, רגע, אבל ארון הוא לא אדם. מה העניין פה? רב פנחס אומר, נו רב זושה, תסביר אתה. אם אתה שואל, יש לך תשובה, תסביר אתה. אמר לו רב זושה, יכול להיות יהודי שיודע את כל התרא כולה, שהוא ארון ספרים, אבל בתוך תוכו הוא מרגיש שהוא ארון, שהספרים שוכנים בתוכו כביכול. אבל איפה הוא? בהתחלה אומרת הגמרא, ארון מצטרף, העיקר שהוא ארון ספרים, מה זה משנה? מונחים בו ספרים, הוא ארון, הוא ארון קודש, צריכים לנשק אותו כשניגשים. אבל אז הגמרא שואלת, וכי ארון אדם הוא? על זה דיברו, דיברו על יהודי שיהיה ארון ספרים, דיברו על יהודי שיהיה אש לוהטת, שיהיה סנה בוער, שיהיה אש לאהבה שכל כולו, כל עצמותיי תאמרנה, כל כולו יהיה אהבת השם, יראת השם, כל כולו יהיה חביבות של מצווה. ורב פנחס שמע ונשאר. אני מצטער שאני מחבר בין הדברים, אבל אם ניקח את זה אלינו בגסות דגסות, בסופו של דבר מה שאומר הנציב, הבעיה של יהודי זה לא עם הפחד מהחוץ. הפחד מהחוץ, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. הבעיה של יהודי זה הפחד מעצמי. מה העצמי שלי אומר עליי? מה התשוקות שלי? מה החולשות שלי? מה הרצונות שלי? מה הם אומרים עליי? וזה הפחד האמיתי שלנו. הפחד מהפחד. שמה בגלל זה איננו ראויים. למה אנחנו לא ראויים לסייעתא דשמיא בחוץ? בגלל שהפנים שלנו לא נקי, הפנים שלנו לא טהור, לא זך. אז עם הנציב אנחנו יכולים להבין את השאלה של ספר התניא. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. איך משה רבינו אומר לנו? כי קרוב מאוד אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. וכי יש יהודי אחד שיכול להגיד שהבלבבךו קרוב אצלו. שהלב שלו מכוון לאהבת השם כאש בוערת. שהלב שלו מכוון ליראת השם כאש בוערת. אז זאת השאלה. ומהי התשובה? והתשובה היא בעצם כל ספר התניא. הוא החלק הראשון לפחות של ספר התניא. נגיד אותו על קצה המזלג, אפילו לא על אצבע אחת, אלא על ציפורן אחת. מילה אחת. חבד. חוכמה בינה דעת. אדמור הזקן בונה בניין, והוא מסביר אותו, בניין מרהיב, מסביר אותו בצורה מלמעלה עד למטה, לא בהברקות, לא בחיזוקים חסידיים, לא בוורטים, לא בניגון, לא בסיפור. הוא מסביר אותו במבנה מרהיב שנמשך 17 פרקים ראשונים של התניא. להגיד שהמוח מנהל את האישיות. להגיד שהמוח מנהל גם את הלב, גם את הרגשות. מי ששולט בתודעה, מי ששולט במחשבה, מי ששולט בחבד שלו, בסופו של דבר שולט בכל המרחב של הנפש. זה חידוש עצום, זה חידוש מהפכני. היום כולם יודעים את זה. כל פסיכולוג יודע את זה, כל ילד יודע. שמה שאתה חושב, מה שאתה לומד, מה שאתה מערר, בסוף זה מה שאתה. לפני 200 שנה אף אחד לא ידע את זה, לא דיברו ככה. האמת היא שברמב״ם זה כתוב, בהלכות דעות. הרמב״ם להלכות מידות שלו, הלכות רגשות, הלכות דעות שעוסקים בעצם בהלכי הנפש. האם להיות קמצן ופזרן? האם להיות נהנתן או סקפן? איך התנהג אדם בביתו, בחייו הפרטיים, בחייו האישיים וכו' וכו'. הרמב״ם עוסק שם לא במעשים, אלא הרבה יותר בגישות, בנטיות הנפש, במידות. והרמב״ם קורא להלכות האלו הלכות דעות. למה? הרמב״ם מחדש לך נקודה, אבל הרמב״ם אומר את זה רק בכותרת. ואדמור הזקן מקדיש את זה 17 פרקים. כי האמת היא שכל מידה היא דעה. כל רגש הוא בסופו של דבר סוג של תובנה. התובנות שלנו מעצבות את הרגשות שלנו. השכל הוא האדם עצמו. נכון שאנחנו מגיבים מאוד מהר, והרבה מאוד פעמים אנחנו חושבים מהר, הרבה יותר מה שאנחנו חושבים לאט. מגיבים מהר, חושבים מהר, יורים. אבל זה לא חייב להיות ככה. אם אדם קם בבוקר, ולא ניגש מהר להתפלל, ובטח לא קורא את העיתון לפני התפילה, ובטח לא עובר על כל החדשות לפני התפילה, אלא כשהוא קם בבוקר אחרי שהוא טובל במקווה, הוא יושב שעה ולומד על הקדוש ברוך הוא, ומערר בקדוש ברוך הוא, ולומד כל אספקט בתורה, כפי שהוא מתפרש למעלה בעולמות העליונים, כפי שהוא מתפרש בתורת הקבלה, בתורת הפנימיות. יעקב זה עולם התיקון, ואיסוף זה עולם התור, ו-400 איש של איסוף זה 400 כוחות של קליפה. הוא חווה כל דבר כפי שהוא נראה מלמעלה. בסופו של דבר הדעות הופכות להיות רגשות. בסופו של דבר השכל, החבד, הופך להיות האדם עצמו. מה שיש לנו בתודעה, מה שיש לנו בחבד, בסופו של דבר זה מרעיד, זה מרעיד את הלב, זה מרטיט את הלב. כל אחד יודע את זה. כשאנחנו קוראים על גדולה של אדם, קוראים להבדיל על אדם בגשמיות, שהוא עשיר ככורח, על האוניות שלו, על המטוסים שלו, על הנכסים שלו, על הפאר שלו, על ההרצה שיש לאנשים אליו, על המשרתים שלו. מה קורה לנו מיד? אנחנו מתמלאים מיד הערכה כלפיו, והערצה, ורצון לפגוש אותו, ומחר אם נעמוד לידו יהיה לנו כבוד. מה השתנה? למדנו עליו, הכרנו. נראה לנו שהרגשות הם ספונטניים, אבל זה שקר, הרגשות לא ספונטניים. כל רגש זה סוג של תובנה. הבנו מהר שהאדם הוא חכם, אז נוצר לנו רגע של אהבה כלפיו. הבנו שהאדם הוא מפחיד, נוצר לנו רגע של עירה כלפיו. זה קורה מהר, אז נדמה לנו שהרגש הוא ספונטני, אבל הרגש הוא לא ספונטני. אם אני פוחד ממישהו, זה בגלל שנפלה בי איזושהי תובנה שהאדם הזה מסוכן, ואני לא יכול לעמוד מולו. אז מה צריכים לעשות? להתחיל ללמוד ספרי אמונה, ולהבין שהאדם לא קובע שום דבר, שהקדוש ברוך הוא קובע, שעלה לא מתגלגל, לא נושר ברוח, בלי השגוח הפרוטיס מלמעלה. צריכים ללמוד ספרים עליו הסיסרואל, ולהבין שהאדם הזה הוא לא כל כך גרוע כמו שהוא נראה. גם יש ריבוינו של אילום, וגם הוא עצמו השתיק לריבוינו של אילום. גם הוא עצמו השתיק ללוקות. אז הכל נראה אחרת. וכך בעשה טוב, לא רק בסור מרע, גם בעשה טוב. כמה שקודש ברוך הוא רחוק, ומופשט, ומרומם, ונעלה. אבל אפשר לארח אותו בביתנו. אפשר לארח אלוקות בראש שלנו, כשאתה לומד עליו, וחושב עליו. ומתבונן בו, ואז מהר מאוד אתה חווה אותו ומרגיש אותו. אז אם באנו ושאלנו מה אני עושה עם הרגשות שלי, מה אני עושה עם הבלבובחו, איך זה הרי מצווה בתורה, שש מצוות של חובת הלבבות, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אז מה אומר לנו הרמב״ם? כגודל הדעה תהיה אהבה, אם תחשוב עליו, על הגדולה שלו, על הפאר שלו, על הרחבות שלו, על הפלא שלו, במילא תהיה אהבה. הרי בפעם חזר נקודה כל כך יפה, זה נמצא בליקוטי שיחות. הגמרא בסוף חגיגה מדברת שם על תלמיד חכם שחטא ועם הארץ שחטא. והגמרא אומרת שבשניהם אין אש של גיהנום שולטת. למה? הגמרא אומרת, תלמיד חכם, תלמידי חכמים שגופם אש, אין אש של גיהנום שולטת בהם. עמי הארץ שמלאים מצוות כרימון, אין אש של גיהנום שולטת בהם. שמענו? על תלמיד חכם, אומרת הגמרא, גופו אש. קל וחומר מסלמנדרה, גופו אש. הוא עצמו אש. אז ודאי שאש אל גיהנום לא תשלוט באש. אש לא שולטת באש. על עם הארץ הגמרא אומרת, לשון אחרת. שהוא מלא מצוות כרימון. מה פשט? למה תלמיד חוכם, הלשון של תלמיד חוכם, גופו אש? למה לא להגיד שהוא מלא בתורה? מלא בתורה, כגרעיני רימון. למה תורה נמשלת לגופו אש? ואילו מצוות נמשלים לרימון, מה מונח כאן? הרבה באותה שיחה דיבר נקודה שהיא, נקודת הנקודות של תניה, ממש על רגל אחת, כל התניה בעצם. תלמיד חוכם לומד תורה, לימוד הופך להיות האדם עצמו, גופו אש, ותורתך בתוך מאי. תורה נכנסת, רעיון נכנס לתוך האדם. ואם זה רעיון שלילי, אז אנחנו יודעים שאוכלת בו, מפעפע בו כארס, עד שהופך אותו לגמרי. אבל אם זה רעיון של סם החיים, אם זה רעיון של תורת חיים, רעיון של דברי אלוקים חיים, אז הרעיון הזה נכנס בתוכו, והופך להיות החלום שלו, והדמיונות שלו, והקוק שלו, והראייה שלו, והגישה שלו. תלמיד חוכם אומר את הגמרא, גופו אש! תלמיד חכם דומה למלך, למה? כי השכל שלו השתנה, והלב שלו השתנה, אפילו התאוות שלו השתנו, הכל השתנה, הוא כבר לא אותו אדם שהוא היה. למה? כי שכל הוא האדם עצמו. מה שיש לנו בתודעה הופך להיות הלב. שכל הוא לא כוח חיצוני, שכל הוא בסופו של דבר המנוע של האישיות. כמובן לא מספיק ללמוד, צריך לחשוב, צריך להתבונן, חוכמה בינה דעת, צריך להכיר, צריך להתבונן, והעיקר זה דעת, לחבר את הדברים אליי, אל העולם שלי, כמו שהוא מתאר בכל מבנה הנפש הארוך, שהוא מתאר בפרקים הראשונים של תניה. אבל מי שעובר את כל התהליך הזה, של מחשבה, והבנה, והפנמה, והזדהות, ושייכות, הרעיון הוא הופך להיות יהודי, הוא הופך להיות אדם של הקדוש ברוך הוא. הוא הופך להיות בעצמו מן מלכי רבונון. תורה דילי, כמו שהגמרא אומרת. התורה הופכת להיות שלו. לעומת זאת, אדם שהוא עם הארץ, הוא לא למד תורה, אבל הוא מלא מצוות כרימון. אז מה הוא? המצוות נמצאות בתוכו, אבל הם לא הוא. אפשר להפריד בינו לבין המצווה. כמו גרעיני רימון, שהם נמצאים בתוך הרימון, אבל אפשר להוציא אותם מתוך הרימון. הם לא מהות אחת עם הרימון. אין גופם רימון. הם מציאות אחרת מהרימון. למה? אז הוא מבאר בפרקים ד' ה' בתניא. כי מצווה בסופו של דבר מתקיימת על היד. על היד, מבחוץ. תפילין שבראש. בסופו של דבר זה מתקיים, אצל כולנו זה תפילין שעל הראש, לא שבראש. אצל אדמור הזקן זה התפילין שבראש. אבל אצל רוב עם ישראל זה תפילין שעל הראש. המצווה בסופו של דבר מתקיימת על הראש. הרעיון של המצווה נכנס פנימה. אבל המצווה עצמה היא מעשית, היא נמצאת מעל הגוף. אבל תורה... זה לא קידושין, זה נישואין. תורה הופכת להיות רעיון נכנס לתוכו של האדם כמו אוכל ובשר, והופך להיות דם ובשר כבשרו. אז זאת בדיוק הנקודה. אם יהודי שואל את עצמו, איך אני מתחיל לחיות? איך אני מפסיק להיות ארון, ומתחיל להיות אש לאהבה של אהבת, של אהבת אלוקות? אין דרך קצרה. צריכים ללמוד אלוקות, ולחשוב אלוקות. ולהפנים אלוקות, ולארח את הקדוש ברוך הוא, אצלנו בבית, לראות אותו, לראות אותו מול העיניים, להרגיש אותו בלב, ואז התפילה היא אחרת, והלימוד הוא אחר, וסדר העדיפויות הוא אחר, וחביבות המצווה היא אחרת, וכו' וכו'. אני אסיים, בקצרה ממש, חשבתי שיותר זמן, אבל נהיה מאוחר, אז אני אסיים בקצרה ממש, מי שרוצה לראות את זה יותר בעריכות, יכול לראות בליקוטי שיחות חלק תתווה, ופרשת חיי שרה, להגיד רעיון גאוני, מבריק, מיוחד במינו שמסכם את העניין. יש גמרא, מסכת זבחים, גמרא תמוהה מאוד. בני אח תדר רב טרפון, בני אחותו של רבי טרפון, באו להתארח אצל רבי טרפון, ולא אמרו ולא מידה. הם היו עמי ארצות. לפחות היה להם את השכל לשתוק, לא לבלבל לרבי טרפון הגדול, את הראש עם השטויות שלהם. אז הם שתקו. רבי טרפון רצה לדובב אותם, רצה להכניס אותם לשיחה. אז הוא אמר, אני אקח פסוק, אני אשנה אותו, ואז הם יתקנו אותי, ונתחיל ויכוח כדרכם של יהודים, אני אגיד שולם עליכם, אתם תגידו עליכם שולם, ונתחיל. אמר להם רבי טרפון, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה יוחני. תקנו אותו מיד, פטר. כתוב, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה, לא יוחני. אמר להם באכזבה גדולה, נו, בני כתורה. בני כתורה. אתם רוצים להיות בני כתורה, תהיו בני כתורה. כמובן, סיפור תמוע, מדרש פליאה מתחילתו ועד סופו. קודם כל, מה אתה כועס? שינית את הפסוק כדי להעיר אותם, הערת אותם, לא עשיתם לך כפיים. ב', מה זה ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה יוחני? אתה רוצה לשנות את הפסוק? תגיד, ויקח אישה ושמה אגר, ויקח אישה ושמה שרה, ויקח אישה ושמה רחל ולאה. מה פתאום יוחני? מאיפה הביא את זה? זה לא שם יהודי, מאיפה הביא את השם הזה בכלל? ובכלל מה מטרתו של הסיפור? סתם להגיד לו שנורי על, על האחיינים של רבי טרפון. זה הרי סיפור שלא מלמד כלום. חייבים להגיד שהוא כן מלמד משהו. מה הרעיון? זה רב אמר כך. יש גמרא, גמרא במסכת סוטה, שמספרת על מכשפה שובבנית בשם יוחני בת רטיבה. שהיא היה לקוח מיוחד לעצור לידה ולחולל לידה. היא הייתה מכשפה, וכשהיא הייתה שומע שאישה קוראת ללדת, היא הייתה מטילה עליה כישוף, והלידה הייתה נעצרת. הבעל הנואש והמודאג מוכרח איזשהו מקובל שיציל אותו. אז בחדרי לידה היה שלט, אישה שנעצרה לידתה, סגולה לפקידת נשים בציריהן, אצל הצדקת יוחנה. היה הולך אליה, נותן כמה שקלים תרומה לכולל, והיא הייתה משחררת את הלידה, פועלת עניין של לידה. פעם אחד הבעלים מספר את הגמרא, התעכב אצלה, אולי נתן לה כרטיס אשראי, ונכנסה לחדר להעביר את האשראי, והוא שומע את הקשקושים, את כלי הכישוף, הבין שמדובר במכשפה מרושעת, והרגו אותה. אומר הרב, מה העניין? יוחני היה לקוח לפעול לידה. היה לקוח לייצר אדם מחדש, להביא אדם לעולם, לעצור לידה ולפתח לידה. יושבים האחיינים לפני רבי טרפון, והוא שומע שלא אמרי ולא מידי, הוא שומע שהם מנותקים, שהם נואשים, שהם לא שייכים לכל העניין. הוא אומר להם, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה יוחני. אברהם מבין, הוא נותן לנו אפשרות להוסיף, ולפעול את הנס של יוחני, לפעול לידה. כל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו, אפשר להתחיל את החיים מחדש. כי השכל הוא האדם. אז אם יהודי לא משנה מי הוא ומה הוא, מקבל על עצמו חברותה, בכל חלקי התורה, וכל שכן בענייננו בכף וכסלב. חברותה בדברי אלוקים חיים בפנימיות התורה. תוך שבועיים הוא יהיה אדם אחר, הוא יהיה אדם חדש. הוא נותן להם תקווה. הם הבינו אותו היטב, הם היו אחיינים של רבי טרפון, הם היו חכמים. אבל הם לא רוצים להשתנות, טוב להם לדבר על כדורגל. אז הם אומרים פטר, כתורה כתיב. וכתורה פירושה שקשרה פיתחה. להפך, שללה את עניין הלידה. הם לא רוצים להיוולד מחדש, טוב להם מה שהם. הוא אומר להם, נו, בני כתורה, לכו לאיפה שאתם. שיהיה לכם איפה שאתם. זאת הנקודה. הרעיון של ספר התניא הוא, שלא מוכרחים לסבול. לא מוכרחים לעבור את כל החיים חצויים. לא מוכרחים לעבור את החיים צינים ומתוסכלים, ובטוחים שכמו שאנחנו מזויפים, אז כל העולם מזויף. לא נכון. אפשר לגייס את הראש, לגייס את המחשבה, את החוכמה בין הדעת שלנו. וכשמתקנים את הדעת, מתקנים את כל האישיות. מי ששולט במחשבה, שולט בכל מרחבי הנפש. אז כף בכסלב זה הזמן בדיוק להחליט, לקבל חברותה בלימוד החסידות, להצטרף בשיעור בלימוד החסידות, לשמוע, אני גם יכול בהצעה הקטנה, את השיעורים שלנו בתניה, שכל שבוע בשעה הזו, ביום ראשון, בשש או כמה דקות אחרי שש, השיעורים גם קיימים ברשת, כל מאגר השיעורים שנמסרו כאן ברדיו כל חי, ברדיו, באפליקציות וכו' וכו'. אז כדרכם של חסידים נחתום את חג הגאולה הזה באיחול, לשנה טובה, בלימוד החסידות ובדרכי החסידות, ניכתב וניחתם.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.